הגענו לדף קוף י' עמוד ב', 4 שעות מלמטה, אמר רבי יוחנן, משכנו ומת, שומתו מעל גבי בניו. אם המלווה משכן, יחזיר ללווה את המשכון כדין, וכשמשכון היה ברשותו של הלווה, הוא מת, אז המלווה מתי רשאי לשמוט את זה, כלומר הוציא את המשכון מעל גבי בניו, למרות שמטלטלים שהיו תומים לא משתבדים לבעלי חוב של אביהם, מכיוון שהמלווה מראש יחזיק בו כמשכון, הוא קנה אותו, יכול לגבות אותו כפירון החוב גם מיתומים. עומד במתי ואמר במהיר ובכי, מחר שמשכנים, למה מחזירים? שואלת הגמרא, קודם כל, מה הכוונה? למה מחזירים? מחמנה מהאדר, מה זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בתורתו אמר להחזיר? אלא מאחר שמחזירים את המשכון כל פעם, למה חוזרים משכנים? למה צריך עוד פעם שוב ליטול את המשכון? אני כבר צריך להחזיר, אז תשאיר את זה אצלו. אלא שלא תהיה שביד משתמתו, כלומר, שהשביד לא תשמיט את החוב, ולא יעשה כמטלטלין אצל הבניו, שאם ימות הלווה, המשכון לא יעשה כמטלטלין אצל בניו, שאם האמת בעוד המשכון מוחזר לו, המדין המשכון כמו מטלטלין ביד יתומים, שלא משתבדין בעל חוב. לכן, עומד הברייתא, כדאי למלווה לשוב ליטול את המשכון כל פעם שיכול, כדי שיהיה ברשותו ככל האפשר. עומד מטעם דאדר ומשכני, חזר מלווה נטל את המשכון שוב, אז הוא יכול למצוא ברשותו וכולי, אבל הלו אדר משכני לא, אם לא חוזר ומשכן אותו אחרי שהחזירו את המשכון ליד הלווה, אם ימות הלווה לא רשאי למכור אותו, הרי זה הסיבה שאמרנו שחוזרו משכנים, שלא מטלטלין אצל בניו, זה סתירה למה שרבי יוחנן אמר, שגם אם מת הלווה כשהמשכון ברשותו יכול מלווה לקחת להוציא מיד היורשים. אמר רב אדר בר מתנא, ולאו תירוצי כמתרצלי, הרי אם לא תיקנת את הגרסת הברייתא ליישב אותה, אז תתקן גם פה, תריצח לתקן אותה גם ליישב דעת רבי יוחנן. וגם ככה היית צריך לתקן לשון הברייתא. וכי מאחר שמחזירים את המשכון ללווה כל פעם שצריך לו, למה המשכנים מעיקרה? מה התועלת שיש לו למלווה מראש מנטילת המשכון לכתחילה? על זה עומד הברייתא שלא תהיה שביד משמתו, ולא יעשה כמטלטלין אצל בניו של הלווה לאחר מותו. כלומר, שכשבא המשכון יד המלווה הוא קונה אותו, ואחר כך שמחזיר את המשכון לשימוש הלווה, נחשב הדבר כהפקדת פיקדון אצלו, לכן גם לאחר שהוא מחזיר את המשכון ליד הלווה, השביעית לא משמט את החוב, ואם ימות הלווה בעד המשכון וכו', ונמצא ליד יורשים, יכול כמו שאמרנו ליטול מהיורשים. הרמב"ם ממשיכה ומביאה ברייתא שדנה באיסור להיכנס לבית הלווה, תנו רבנן, לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו, אל ביתו, לא כתוב אל הבית. לביתו אתה נכנס, אבל אתה נכנס לביתו של הערב, אם מישהו ערב, על הערב מותר להיכנס לבית, ליטול ממנו את המשכון. וכן הוא אומר, לקוח לקח בגדו כי ערב זר וכולי. כלומר כתוב אומר למלווה קח את בגדו של הערב כי הוא ערב לאיש זר וכדומה, כלומר הערב אכן מתחייב לכך. ואומר בני אם ערבת לרעך תקעת לזר כפיך נוקשת במריפיך נלקלת במריפיך עשה זאת איפה בני וינצל כי באת בכף רעך לך התרפס ורהב רעך וכולי. וכך צריך לדרוש את הפסוק שם, אם המון יש לו בידך תר לו פיסת יד, אם המון יש לו בידך, כלומר כי באת בכף רעך, נפלת ביד חבריך על עסקי ממון, אתה ערבת לו ואין מה לעשות, עכשיו אתה על עסקי ממון איתו, התר לו פיסת יד, התרפס, התר פיסת, פתח לו כף היד, צריך לשלם את זה, אתה ערב לזה, ואם לא, ואם אתה לא, אז היה הרבה עליו רעים וכו', כלומר אם סתם הקנת את אותו בדברים, אז תבקש ממנו מחילה. בכל מכן לומדים מהפסוקים האלה, שנכסי הרב וכן משתבדים לבעל חוב, ולצד שני אומרת, כלומר דבר אחר, ברייתא אחרת בעצם, לביתו אתה נכנס, אבל אתה נכנס לביתו ליטול משכון עבור חובות אחרים שלא קלים בפסוק, כמו לשכר כתף, לשכר חמר, לשכר פונדק, לשכר דיוק הנאות, כלומר שהוא חייב לך לעבודות אלו, עבודות של ציורים בביתו וכו'. יכול אפילו זקפן לה במילה, יכול אפילו מקרה ייטול משכון, גם אם זקפן לה במילה, כלומר שהפועל העמיד את הסכום החוב על הבעל בית כהלוואה, נניח כתב בעל הבית לפועל שטר חוב על הסכום שהוא חייב לו, כך נחשב כאילו קיבל הפועל את הכסף וחזר והלווה אותם לבעל הבית, תמוד אומר, וזה משט מאומה, כלומר, מאומה בעל הרבות כל הלוואה, כל משט בעצם שנושא בו, וגם חוב שמתחילה לא היה הלוואה. משנה נוספת באמצע קט"ו עמוד א', אומרת המשנה אלמנה, בין שהיא ענייה, בין שהיא עשירה, אין ממשכנים אותה, שנאמר לא תחבול בגד אלמנה, הכתוב בעצם הפסוק פה לא מחלק בין ענייה לעשירה, לכן בכל מקרה לא ממשכנים אותה, אבל יש בזה מחלוקת בגמרא, תנו רבנן בברייתא, אלמנה, בין שהיא ענייה, בין שהיא עשירה, אין ממשכנים אותה, כמו שראינו במשנה, דיבר רבי יהודה. רבי שמעון הוא חולק ואומר עשירה ממשכנים אותה דווקא, אלמנה ענייה אין ממשכנים אותה, למה? שאתה חייב להחזיר לה, הרי ענייה היא צריכה את הדברים שלה, צריך להחזיר לה כל פעם את המשכון, ואתה מסיעה שם רע בשכנותיה, מישהו רואה, השכנות רואות אדם יוצא ונכנס כל ערב ובוקר וחושדות אותה בזנות, אלמנה עשירה, הם לא יחשדו בזה כי לא צריך להחזיר לה כל פעם, כי יש לה עשירה, יש לה דברים אחרים, אין חשש לכן ממשכנים אותה. עומד גם למאמר רבי יהודה שהוא עושה למשכין כל אלמנה בין ענייה בין עשירה, הוא לא דריש טעם דקה, הוא לא דורש את הטעם של הפסוקים לקבוע את גדר הדין, לכן הוא עושה למשכין כל אלמנה, כי זה מה שנאמר, אלמנה בין ענייה בין עשירה, ואינו רבי שמעון דווקא דרש תמה דקרא, אנחנו לנו הפוך. ואיבחא שמיען לה, שמיען לה דתנן, כתוב במסכת סנהדרין, במשנה, לגבי פרשת המלך, ולא ירבה לו נשים, כלומר אלא מותר לו עד 18 נשים. רבי דאומר, מרבה הוא נשים, ואפילו יותר מ-18, בבד שלא יהיו מסירות על ליבו. מאחרי השם, הפסוק אומר, לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. כלומר, טעם העיסוק זה שאנשים לא יסירו את לב המלך. לכן, אם זה נשים כשרות, לא יסירו לב המלך, מותר גם יותר מ-18, כך רבי יהודה אומר, כמו דורש טעם הדקרא. רבי שום אומר, אפילו אחת ומסירת ליבו, הרי זה לא יסענה. אם מסירת ליבו, ברור שלא יסענה. מה תמוד לומר, לא ירבה לו נשים, אפילו כאישה צדיקה כאביקאי, לא ייקח יותר מ-18 נשים. בכל אופן, דורש רבי יהודה כן דורש טעם הדקרא, רבי שום לא. אלא אומרת מה באמת לעולם רבי דה לא דר ישתגע תמיד דקה, באופן כלל אם לא דורש תמיד דקה, שאני אחד, יהיה פשוט המלך זה שונה, למה? זה מפרש קרא, יש את הטעם כבר בפסוק עצמו, ולא ירבה לו נשים, לא יסור לבבו, כאילו הכתוב אומר, מה איתם לא ירבה לו נשים, משום זה לא יסיר לבבו, מאחרי השם, מכם שכתוב עצמו בעצם מפרש את טעם האיסור, אומר רבי יהודה, שמרוודאי שזה קובע את גבולות האיסור, ותרבי שמעון איך הוא יסביר את עצמו, אומר מכדי, כלומר, באופן כללי, טעם שרבי שמעון אומר, לא דורשים טעם הדקרא, לגבי נשי המלך, הוא אומר ככה, מכדי בעלמא דורשים טעם הדקרא, דווקא בדרך כלל דורשים טעם הדקרא, אז לכתוב רחמנא, הקדוש ברוך הוא, בתורה היה צריך לכתוב, לא ירבה לו נשים, וזהו, ולא באים לא אסור לבוא, למה כתוב גם לא אסור לבוא, הרי בכל מקרה לכאורה תמיד דורשים טעם הדקרא, היינו יודעים מראש, אני ידע, למה טעם לא ירבה לו נשים, משום זה לא יסיר לבוא, למה בכל זאת כתוב לא יסיר לבוא, תכתב רחמנא, למה לי? למד לך איסור נפרד שאפילו אישה אחת ומסירת ליבו, רז לא יסנה, אם יש אישה אחת אפילו ומסירת ליבו לא יסנה בכל מקרה. משנה נוספת לקראת סוף קופת ו' עמוד א', אומרת המשנה, חובלת הריחיים, עובר משום לא תעשה וחייב משום שני כלים, שנאמר לא יחבול ריחיים ורחב. לכל ריחיים יש שתי אבנים, יש את האבן התחתונה הריחיים ועליונה הרחב, שהם עובדים ביחד בכלי אחד, מכיוון שכתוב בעצם ריחיים ורחב, מזכיר כל אבן בפני עצמה, אז מי שעובר ממשכן אותם עובר על שני איסורים, ולא על ריחיים ורחב בלבד, אמרו אלא אפילו על כל דבר שעושים באוכל נפש, גם הוא חייב שנאמר, כי נפש הוא חובל וכו'. כלומר, התורה מבארת מדוע אסור למשכן ריחיים, שלמה נותן מאדם את הריחיים שלו, הוא לא יכול לטחון, ובעצם נהיה ממנו לאכול לתקיום הבסיסי שלו, לאכול את הדברים הבסיסיים שהוא צריך, מכיוון שטעם זה בעצם כולל כל דבר שנצרח להכנת האוכל, אז כל דבר שעושים באוכל נפש כלול ב... לא יחבול ריחיים ורחם. עכשיו, כמה איסורים יש בזה בדיוק? הגמרא דנה בזה. אמר רב הונא חובה, חבל ריחיים, לוקה שתיים משום ריחיים, וגם משום האיסור אסור הכללי, כי נפש הוא חובל. אם משכן שתי אבנים, גם ריחיים ורחם, לוקה שלוש. משום ריחיים ורחם, זה כל אחד, וגם משום הנפש הוא חובל, וגם האיסור הכללי. ורבי אומר לו, חבל ריחיים, לוקה פעם אחת. רחם, עוד פעם אחת. ריחיים ורחם, שתיים. אז מה זה האיסור הכללי? על האיסור הכללי, כי נפש הוא חובה, הוא לא עובר. למה? לשאר הדברים הוא דעת, הוא בא לאסור למשכן, שאר הדברים שעושים במוח הנפש, אבל לא בריחיים ורחב. ריחיים ורחב יש כבר להבים, יש כבר איסורים. לכן אם דברנו בריחיים ורחב, הוא או אחד, אם זה אחד מהם, או שניים, אבל לא שלושה, כי האיסור הכללי זה לשאר הדברים. אומרת הגמרא, אולי המחלוקת בין רבי יהודה לרב הונא, הוא הבסיס בעצם למחלוקת אחרת. למה אבי ורבא פלוגתא דרב הונא ורבי יהודה כמפלגי? הם נחלקו לעניין בשר קורבן פסח, נאמר בתורה, דאמר רבא. נאמר בתורה, אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים, כי עם צלי אש וכולי. אכל נע לוקה שתיים, משום נע ומשום כי עם צלי אש, כלומר איסור הכללי, אל תאכלו ממנו אלא כי עם צלי אש וכולי. אבל אם אכל בשרו גם כן מבושל, לוקה שתיים, אחד משום מבושל ואחד משום צלי אש. נע ומבושל לוקה שלוש, משום נע ומשום מבושל, ומשום לא תאכלו כי עם צלי אש, וזה דת רבה. אביי אמר לו, עניין שאל תאכלו ממנו כי עם צלי אש, אין לו קים. למה אין לו כמלאב שבכללות? לאב שכל כמה איסורים. אז לכאורה גם פה, למה הבאי שהוא אמר כרב יהודה, לכאורה שהמשעה ממשכן ריחיים ורחב, אין עובר לאיסור הכללי של המשכן כלי אוכל נפש, כי זה לאב שבכללות, תדעו רב שהוא אמר כרב יהודה, שלוקים גם הלאב שבכללות לכאורה, אז אמר לך רב מה פתאום, אנדה אמרי, מה שנאמרתי עם שר פסח זה אפילו שאת רב יהודה, רב יהודה. דעת כמה רב יהודה, הטעם כל מה שאומר שאני איסור כללי על משכן ריחיים, זה בגלל דנפש הוא חווה לא משהו מריחיים ורחב. המילים ריחיים ורחב, הרי היינו אותו מרד שעשו למשכן, הריחיים ורחב, וחייבים את המילים כי נפש הוא אוכל, כדי להגיד שיש איסור לשאר הדברים אחרים. היא ככה, לשאר הדברים מוטעת, מכיוון שסיום הפסוק נחוץ לרבות שאר הכלים שעושה במוח הנפש, צריך לומר שדווקא באו לשאר הדברים. אבל אך לגבי קורבן פסח, כי אם צלי יש למעט, למה הוא בא? הרי כל שאר הדרכים אפשריות להכנת הבשר, נעם ובושל וכו', כבר נאסרו בפסוק הקודם. למה הוא חוזר, למה התורה חוזר ואומר, כי אם צלי יש וכו'. אם נע ומבושל אסורי, ודאי שלפסח נחל, כי אם צלי יש, אלא שמה מינה ללאו. זה רק נוסף, לאו נוסף. בזה, זה כבר לאו שבכללות. והבאי אמר לך, אנדה אמרי, אפילו שאת רבונה, אני יכול להגיד אפילו שאת רבונה. עד כאן לא קם רבונה, הטעם שלא קים על איסור כלי שמשכן ריחיים, אלא אלא בגלל שהאיסור הכללי זה לא נחשב לשם בקנות, למה? כי נפש הוא חובל יתרה, הוא מיותר. אין שום דין שנלמד ממנו, ולכן שפרש אותו כאיסור כללי על נתינת כל כלי שעושים בנוח הנפש. כיוון דהיתרה הוא שד ירחיים ורחב, מכיוון שהוא מיותר, עד רבה, תל אותו את הרחיים ורחב. כלומר, תלמד ממנו איסור גם לנתינת הרחיים ורחב, תוסיף עוד לב פה. אין שום סיבה שהיו נחלים במשמעות האיסור הכללי. הרי סוף סוף גם הם כלים שעושים במוח הנפש. אם אפשר ללמוד כל נרמי ורחיים ורחב, כל איסור שעושים, כל כלי שעושים במוח הנפש, אז זה מילים מיותרות. לב כזה לא נחשב לשם קלות, כי זה רק, זה רק איסור סתמי שעושה הרבה חפצים. כלומר, כל סוג כלי שעושים במוח הנפש. אבל אחר, כי אם צלי יש, פה יש לב שבקלות, אין לוקים עליו, לב יתרה הוא, זה לא מילים מיתרות, למה? אם בא אלי לחייתניה, צריך אותו לברית הבאה, בשעה שישנו בקום אכול צלי, ישנו בבעל תאכל נע, בשעה שאינו בקום אכול צלי, אינו בבעל תאכל נע. כלומר, בשעה שישנו בקום אכול צלי, כלומר, בזמן שדם מצווה במצוות אכילת צלי, כלומר, בלילה הראשון של פסח, שיש מצוות עשה, כי אם צלי יש וכו', אז ישנו בבעל תאכל נע, אז הוא מוזהר באיסור לא תעשה, אל תאכלו ממנו נע. אבל בשעה שאינו נכלל מצוות עשה של קום אכול צלי, כלומר, דהיינו ביום ערב פסח, אינו בבעל תאכל נע. אז כי בעצם כי אם צלי יש, אינו איסור כללי בסתם, אלא מוסף על האיסורים נע ומושל, הוא למד שנוהגים רק בלילה ולא ביום. לב כזה שכולל בתוכו כמה איסורים, כמה לב בבת אחת, הוא בעצם הלב שבקלות שלא לוקים עליו. לכן מתאימה דעת הבאי גם לפי שיטת רבונה. עכשיו הגענו פה, הגמרא ממשיכה פה להביא סיוע לשיטת רב יהודה שנוטל ריחיים ורחב אינו עובר האיסור הכללי. הגענו לדף קוף תת זין עמוד א', נראה את המשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.